יותר. אלא ודאי אומר הכלי יקר. עכשיו אנחנו מתחילים להביא. דברים ידועים ומפורסמים שלמדנו אצל הגננת, אבל כאן הכלי יקר מחדד יותר. אלא ודאי שדלת מינין אלו הם כנגד דלת כיתות מישראל. יש בעם ישראל ארבע קבוצות, ותכף נראה שאפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. א', פרי עץ אדר. קודם כל יש בעם ישראל אנשים, תפיסה, השקפה ובני אדם, שיש בו טעם וריח. ריח וטעם, אחד כנגד תורה, אחד כנגד מצוות. כנגד בעלי תורה ומצוות, והם הצדיקים גמורים. אבל יש אנשים שהעולם הרוחני שלהם כולל שני ממדים. כולל א', עולם מחשבי, תודעה, העמקה, הרחבה, תורה, לימוד תורה, מצוות, עולם מעשי. כלומר, את כל העולם המחשבי הזה, את כל העולם הערכי, המוסרי, האלוהי הפנימי הזה, הם מגלים בחיים בפועל. אלה נקראים האנשים האלה צדיקים גמורים. למה? כי הם בעצם מסוגלים לחבר את הקודש הפנימי עם המציאות החומרית המעשית, וכמו שדיברנו אתמול בתפילת נעילה, הם מסוגלים לנעול את הנעליים ולגלות את הערך האלוקי שבתוך המציאות, שבתוך הנעל. כמו שדיברנו אתמול. אז זה אנשים מסוג אחד בישראל, שיש להם גם עולם מחשבי עמוק מאוד, והעולם המחשבי הזה לא נשאר כתיאוריה, כרעיון, אלא יוצא אל הפועל באופן מעשי, מקיימים מצוות, יש צורת אדם שלמה, גם פנים, גם חוץ. זה סוג אחד. סוג שני שיש בישראל, נקווה שאינם קיימים. סוג שני, וערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח, כנגד הכיתות שאין בהם לא תורה ולא מצווה, והם הרשעים גמורים. חז ושלום. גם יש אולי, נקווה שלא, תיאורטית, אנשים בעם ישראל, שהם לא שייכים לא לעולם מחשבי של תורה, ולא לעולם קיומי מעשי של תורה. אף על פי שכל אדם ישראל ברוך השם, ודאי מקיים מצוות, בין אם הוא קורא לזה מצווה, בין אם לא, בין אדם לחברו, וכדומה. אבל בכל אופן, נגיד תיאוריה, שוליים שבשוליים שבשוליים. יש כאלה שהם מבחינת ערבה. אף על פי שחזל העריכו מאוד והעמיקו מאוד בסוגיית הערבה, ולמה דווקא בושן הרבה. סוגיה שלמה, עד כמה הערבה היא בעצם השיא של ישראל. אבל נעזוב את זה עכשיו. ויש באמצע עוד קבוצה אחת, שהיא או כפות מרים, או ענף עצבות. זאת אומרת, יש אנשים שהם שייכים או אל טעם, או אל ריח. או אל כפות מרים, טעם, יש בהם רק תורה, למרות שכאן זה נראה אולי שמצוות, טוב, זה גם עוד חשבון, ויש אנשים שיש להם, הם כמו הדסים, יש להם רק ריח, זה יותר מתאים לתורה, וטעם זה יותר מצוות. כלומר, יש אנשים שיש להם רק עולם מחשבי, אבל זה לא מגיע לקיום המעשי. ויש אנשים שיש להם קיום מעשי, אבל אין להם את העולם המחשבי. כלומר, יש אנשים שהם לומדים תורה, אבל כשזה מגיע לחיי המעשה, אז סדרי עדיפויות של חייהם לא תמיד מונעים על פי הערכים התורניים. ויש אנשים שמקיימים מצוות, מקפידים על הקלה של החמורה, אבל אין להם את עומק התודעה, את עומק המחשבה, רק נקרא את לשונו. החלק השלישי, וכפות מרים שיש בו אוכל בלא ריח, תמר, וענף עצבות שיש בו ריח בלא אוכל. שניהם כנגד הבינוניים, שיש בהם או תורה בלא מצווה, או מצווה בלא תורה. אם כן, שלושה סוגים של אנשים בישראל, שמחולקים, כלומר, ארבעה סוגים שאפשר לקטלג אותם לשלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה, תורה ומצוות, קטגוריה שנייה, לא תורה ולא מצוות, קטגוריה שלישית, או תורה או מצוות. טוב, הלאה. ועל כן נאמר, ולקחתם לכם, תכף נבין מה זה לכם הזה. מה זאת אומרת? היינו לכם ממש. תכף זה יתברר, תכף הוא מפרט את זה. אבל בואו נתקדם. כמו שמצינו בכם ג' כיתות אלו, כך תיקחו ארבע מינים המתייחסים לג' כיתות אלו. תכף הוא יפרט את זה יותר, זה יתברר יותר. ואצל חלוקה זו, החלוקה המשולשת הזאת, הודיע לנו הכתוב שיום זה ראשון לחשבון אבונות. ואם כן קשה לו, מה עניין זה לזה? הנה, כבר מסביר. אלא ודאי שהיה באטליה, לפי שיש בכם ג' כיתות אלו, והם מתכפרים אחת-אחת על ידי זה נעשה יום זה ראשון לחשבון. כבר יוסבר. ואם היה דעת המקרא לתלות כל הכפרה ביום כיפור לבד, למה אין אף קמינה? היה אומר, ביום הכיפורים נגמר הסיפור, למה צריך לחלק? לשלושה מצבים, לשלוש כיתות? ראשי המדינה, ואחרי זה בינוני המדינה, ואחרי זה כל הציבור. אלא ודאי כוונתו לומר שאין יום כיפורים מחפר לכולם בבת אחת. אלא כי אם מעט מעט הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון, כסדר שנזכרו אצל ארבע מינים אלו. הסוג האדם הראשון בישראל שצריך לקחת אחריות, שהם יוצאים ראשונים לפני המלך. אפילו אם נדאג לפי המדרש, אולי עוד לפני ראש השנה בכלל. זה הם רק שומעים אלול, כן? אב, אמרו דרשנים, אב, אלול בא, ראשי תיבות אלול בא, אפילו אב כבר מתכונים לאלול. אז הם, אותם אלה ששייכים לעולם מחשבי ולעולם קיומי, שלם כמה שניתן. אז הם יוצאים ראשונים לפני המלך. מסנגרים על כלל ישראל, מסנגרים על עצמם. ולכן כי מתחילה הוא מבטר אבון הכיתות שנמשלו לפרי עץ הדר. זה לא רק להם, אלא בזכותם גם לכלל ישראל. והם הגדולים שיצאו מתחילה לקראתו התברך בערב ראש השנה. זה החצי הראשון. אם זה חצי, אז אפשר להבין למה זה גם חצי, והשאר זה רק רבע. כי זה תורה ומצוות, וזה או תורה או מצוות. אבל אם זה שליש, אז נגיד שליש. ואחר כך מבטר השליש בעבור הבינונים, שיש להם או עולם מחשבי או עולם מעשי, או תורה או מצוות, תמר או הדס. ואחר כך מבטר השליש בעבור הבינונים שעשו לקראתו ביוד ימי תשובה, שנמשלו לכפות מרים וענף עצבות, כי עשרת ימי תשובה מעוררים גם את האדם שלפני כן לא התעורר. בכל זאת, קורה משהו בימים האלה. ואחר כך ביום הכיפורים, מבטר לכולם, אפילו לרשעים, שנמשלו לערבי נחל, כי הם באמת לא רשעים. כי גם הם באו לתפילת כל נדרה, כי גם הם באו לתפילת נעילה, כי גם הם מבקשים סליחה, כי גם הם מתגלה בהם שורש אמונתם. כי אז כולם יצאו לקראתו ומתענים. שמעתי בערב יום הכיפורים, כמדומני זה היה בגלי צהל, לא זוכר מי מה מו, לא זוכר את הפרטים. שמעתי סיפור חסידי נפלא, סיפור בגלי צהל ובכל ישראל. זה לא היה בכל חי ולא בכל ברמה ולא בערוץ 7, זה היה בגלי צהל או בכל ישראל. רשת. סיפר זה ששם היה, מנחי התוכנית אמר, שמעתי ככה באמצע, לא שמעתי את הכל, אבל כנראה שזה חבר שלו אמר לו שהוא לא מתכוון להיות יותר צבוע ולצום ביום כיפור, נמאס לו מכל המשחק הזה, סתם סתם תחפושת. הוא לא מוכן יותר. הוא רוצה להיות אמיתי, הוא יום כיפור יום רגיל, הוא לא משחק אותה בקהיל. אז אומר אותו מנחה, לא רוצה לקרוא לו חילוני, אבל ככה זה נשמע, שזה הזכיר סיפור חסידי שהוא פעם שמע. שפעם היה איזה חסיד אחד, שהיה עוסק בצבאות, היה צבאי. טוב. יום אחד, והוא כל הזמן כשהוא היה בעבודה, אז הוא היה עם בגדי הצבאי, מלוכלך. וכשהיה הולך לאדמור, בשבת, ביום טוב, אז היה לובש את בגדי החסיד. עכשיו, האדמור לא הכיר אותו כצבאי, האדמור הכיר אותו כמעט אדמור, כי הוא בא עם כל הבגדים. בסדר. יום אחד נמאס לצבאי הזה, לשחק אותה חצי אדמור. אמר, אני בא לאדמור כמו צבאי. אני בא עם הבגדים שלי, איך שאני? הרי זה אני באמת, אני צבאי. הלך אל האדמור עם בגדי הצבאי. רואה אותו, האדמור לא זיהה אותו. אומר, רגע, מי אתה? אומר, לא, אני הצבאי. אומר, רגע, אבל אתה לא מתלבש ככה, לא מתלבש ככה. אומר, נמאס לי כבר לבוא עם בגדים מחופשים. אמר לו, האדמור, מי אמר לך שהבגדים של הצבאי הם הבגדים האמיתיים שלך, והבגדים שלך שאתה בא לפניי הם התחפושת שלך? אולי להפך. אולי הבגדים שאתה בא לפניי זה אתה, והצבאי זה התחפושת שלך. והנמשל ברור. אמר אותו אדם לחבר שלו שאמר שהוא מתכוון לא לצום. רגע, מי אמר שזה ש364 ימים בשנה אנחנו מתנהגים בצורה אחת, זה אנחנו? אולי אנחנו באמת זה מה שקורה איתנו ביום כיפור. ולכן הוא אמר בשידור, אני צם. אני צם, יום כיפור זה יום כיפור. והוא אמר חבר שלו, אני מציע גם לך לצום. כי זה אנחנו באמת. וואו, איזה סיפור. איזה סיפור. מדהים, מדהים, מדהים. רק שנייה אחת. אם כן, ערבי נחל, שנראה חס ושלום שאין בהם כלום, הם באים ביום הכיפורים. יש גרעין קדושתי גם שם. אם כן, כלל ישראל מורכב משלושה סוגי טיפוסים. טיפוס אחד, בחינת פרי עץ הדר, שהוא כולל בתוכו גם עולם של תודעה, עולם של מחשבה, עולם של ערכים, עולם של אידיאלים אלוקיים, ואותו עולם ערכי אידיאלי, מחשבתי, תודעתי, מתגלה אצל האנשים האלה בחיים היומיומיים במציאות. זה האנשים הגדולים, כל אחד מאיתנו צריך להיות כזה. סוג שני של עם ישראל. יש אנשים שהחיבור הזה בין העולם הפנימי לעולם החיצוני קשה להם. אז יש כאלה שיותר מתמקדים בתודעה, במחשבה, ברעיונות, אבל כשזה מגיע למעשים, שם יש יותר קשיים. ויש אנשים, הפוך, שדווקא מצוות אנשים מלומד יותר קל להם, אבל העולם המחשבי, לימוד תורה יותר קשה להם. ויש אנשים בעם ישראל, שכלפי חוץ נראה שאין להם לא זה ולא זה. אבל הגרעין הפנימי מתנוצץ ומופיע באופן מעשי, ברמה מסוימת לפחות, ביום הכיפור. מדי. רגע, עוד לא הגענו לנקודה, בואו נגיע לנקודה, רק אנחנו על הדרך. עוד לא ענינו כלום, תכף הכל יסדר. תכף הכל יסדר, שנייה. אני קורא את זה שוב מהר בעמודה האמצעית למטה. שורה שנייה מלמטה. כי מתחילה הוא מבטר אבון הכיתות שנמשלו לפרי עץ הדר. והם הגדולים שיצאו מתחילה לקראתו התברך בערב השנה, כי הם מבינים את האחריות המוטלת על הכתפיים שלהם. ואחר כך מבטר השליש בעבור הבינוניים, שיצאו לקראתו ביהוד ימי תשובה, שנמשלו לכפות מרים או וענף עץ אבות, והם מבינים את האחריות שלהם באופן מסוים לפחות. ואחר כך ביום הכיפורים מבטר לכולם, אפילו לרשעים שנמשלו לערבי נחל, כי אז כולם יצאו לקראתו ומתענים, למרות שכלפי חוץ זה לא נראה, אבל הנה בפועל זה יוצא לפועל. ועל כן אומר הכלי יקר, לא היה הכהן הגדול רשאי לבוא ביום הכיפורים אל הקודש, כי אם בענן הקטורת, מרכז עבודת הכהן, ביום הכהן הגדול, ביום הכיפורים קודש הקודשים, זה הקטרת הקטורת. וכידוע, בקטורת היו 13 סממנים. נכון? 11 סממנים, סליחה. 11 סממנים. ואחד מהסממנים היה, והקטורת הרי ריח טוב, ואחד הסממנים היה סממן שהריח שלו הוא רע מאוד. חלבנה, כידוע. וחזל אמרו שהחלבנה הזאת היא כנגד חז ושלום ראשי ישראל, כנגד הערבות. והכהן הגדול לא יכול להיכנס לקודש הקודשים בלי שהחלבנה הזו מצורפת עם אותם הסממנים, הריחות הטובים, והמשך חוכמה, הפעם דיברנו על זה, מחדד מאוד איזה ריח טוב יש בריח הרע שבתוך החלבנה. זה נושא בפני עצמו. אבל בכל אופן אפילו מסתפק רק שצריך להגד את הכל. על כן לא היה הכהן הגדול רשאי לבוא ביום הכיפורים אל הקודש כי אם בענן הקטורת. כי בו מעורב החלבנה עם סממני הקטורת לצרף כל פושעי ישראל ולעשותם אגודה אחת. כי מה שקורה בקודש הקודשים ביום הכיפורים זה מה שקורה באמת אצל כלל ישראל. ולעשותם אגודה אחת עם הטובים כדי שיחפרו אלו על אלו. כדי איך שאמרו במדרש בארבע מילים אלו לאבדם אי אפשר, אלא יעשו אגודה אחת ומחפרים אלו על אלו. מי שיש בו תורה יחפר על אלה שאין להם מצוות, מי שיש לו מצוות אלה שאין להם תורה וכו'. ואם חסר אחת מן הכיתות הללו, אין לכהן גדול מבוא לבוא אל הקודש, וזה פירוש יקר מאוד. רגע, בואו נתקדם אותי. ויכלול עוד באגודה הזו עניין התשובה. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע כבר לסגירת המעגל. כי ידוע שבכל יומות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל כי עם תשובת הרבים. ידוע מה שהרם פוסק להלכה, על פי הפסוק דרשו השם בימצאו כראו ביותו קרוב. אומר הרמב״ם, כל השנה כולה הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת הציבור. עשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא מקבל אפילו את תשובת היחיד. כי יחיד בעשרת ימי תשובה הוא כמדרגת ציבור. עכשיו מה קורה לנו אחרי יום הכיפורים, אחרי עשרת ימי תשובה? אנחנו איבדנו חס ושלום את מדרגת הציבור. כלומר, אם היחיד בעשרת ימי תשובה, כשעשי זה יום הכיפורים, הוא שייך למדרגה של ציבור, בואו ניקח דוגמה אפילו רק את יום הכיפורים. כשאנחנו מתקהלים ביחד ומוכלים אחד לשני, וכולנו כאגודה אחת ביום הכיפורים וכו'. יום אחרי יום הכיפורים, כן, כמו שכלי הקרוב במקום אחר, כל איש פונה לדרכו. אחד ושלום החבילה יכולה להיפרד, כך אומר הכלי הקרוב במקום אחר. לכן בימים האלה יש סכנה. אבל אז אנחנו מתחילים להתעסק עם שתי מצוות שמאגדות אותנו שוב. סוכה, שמצד אחד רואים כל ישראל לשב בסוכה אחת, ובעיקר ארבעת המינים שמאגדים את ישראל. וכשמגיע היום הראשון, שהוא ראשון לחשבון עוונות, המנגנון, הקריטריון, הייתי אומר, התכונה, הכוח היחידי שבו אנחנו יכולים לאחוז כדי לעמוד מול חשבון עוונות, זה רק כוח האיגוד, שבא לידי ביטוי באופן קיצוני בארבעת המינים, שזה הרבה יותר מאשר הסוכה. כי בסוכה אדם יכול להגיד, אני לא רוצה שהערבות ייכנסו אליי לסוכה. חס ושלום. אף על פי שזה נגד ההלכה. אבל בארבעת המינים אין דבר כזה. אם אין לו ערבה, אין לו ארבעת המינים. אין ברכה, ברכתו לבטלה. הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה ערבה. זאת המצווה. ולכן אומר הכלי יקר, ויכלול עוד באגודה הזו עניין התשובה. כי ידוע שבכל ימות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל קיים תשובת הרבים. אבל תשובת היחיד אין הקדוש ברוך הוא מקבל קיים ביוג ימי תשובה, כמו שלמדו בגמרא בראש השנה מן פסוק דרשו השם וימצאו, וכך פסק הרמב"ם להלכה. ועל כן רצה כתוב ליתן טוב טעם ודעת למה צריכים להיות אגודה אחת ביום זה יותר מבימים הקודמים. למה היום טוב הראשון ט"ו בתשרי הוא היום שבו אנחנו מחויבים להיות מאוגדים אחד עם השני. כי ההגנה היותר גדולה של כל אחד על חברו, כל אחד מהרביעייה או כל אחד מהשלישייה, הגדולים הבינוניים וכל בני המדינה, כל אחד נותן לציבור משהו אחר. וכל קבוצה חסרה אם אין קבוצה אחרת ששותפה איתה. ולכן, על כן בא כמתרץ ואמר לפי שהוא ראשון לחשבון עוונות, לומר לך כי בוודאי היה מן הראוי לעשותם אגודה אחת בהתחלת השנה, כדי שיהיו כך בכל ימות השנה, לעשות להם הכנה אל התשובה של כל ימות השנה, ואם יחטו, ואז יהיו שווים רבים, ותהיה תשובתם מרוצה בכל ימות השנה. אז למה לא צריך להגד אותנו כבר מראש השנה? אך מן ראש השנה עד יום הכיפורים, אין צורך כל כך לעשותם אגודה אחת. שרי באותן הימים אפילו תשובת היחיד מקובלת. 10 ימים האלה בין ראש השנה ליום הכיפורים, הם ימים של ציבור בתכונתם, במהותם, באופיים. אז לא צריך להגד אותנו באופן מעשי. כי הימים בתכונתם, באופיים, הם ימי איגוד, הם ימי חיבור, הם ימי כלל ישראל. ומין יום הכיפורים ועד סוכות, הימים שלנו הקרובים האלה, 4 ימים האלה, עוסקים במצוות סוכה ולולב, והם עושים עוונות, כמו שאומרת הגמרא, כי מצווה בעידנה דעסיק בה, מגינה ומצלה מכל חטא. אדם עסוק במצוות, אז זה מגן עליו מן החטאים. וגם בזמן הזה, אין צורך כל כך לתשובת הרבים, כי אנחנו עסוקים כבר במצווה וכו'. אך ביום ראשון של חג, שהוא ראשון לחשבון עוונות, כלומר, אז אנחנו מאבדים את הכוח הקהילתי שלנו, על כן צריכים לעשות בעצם היום הזה הכנה אל תשובת הרבים. זה לפי זה דבר אדיר. שהמנגנון שלנו, אם אפשר לומר, כל השנה כולה זה הביחד. 10 ימי תשובה מתחילת השנה, מראש השנה. אז את, זה, את הביחד הזה היינו צריכים למצוא כבר בתחילת השנה. למה אחרי 15 ימים? בט"ו בתשרי, חג הסוכות. אלא, 10 ימים ראשונים, הביחד הזה נמצא כי זאת התכונה של הזמן. זה 10 ימי תשובה. היחיד הוא מעין ציבור. תרשו השם בימצאו, קראו ביתו קראו. 4 הימים האלה אנחנו עסוקים במצוות, מסובבים בסוכה בארבעת המינים. אנחנו עסוקים במצווה, המצווה מגינה ומצילה. ביום הראשון, שאנחנו סוף סוף, מה שנקרא, נחים סוף סוף מההתעסקות הציבורית, ביום הראשון של חג הסוכות אנחנו לכאורה לבד. איש לעצמו, איש לביתו, כל אחד לעניינו. כי אין 10 ימי תשובה, אין מצווה, מגינה ומצילה. יפה, לכן, אבל כאן העלייה לרגל היא תבוא אחר כך, אתה צודק. אתה צודק, יש מפרשים שרוצים להגיד, שעלייה לרגל היא זאת, שמחברת אותנו, בנוסף לסוכה, ובנוסף לארבעת המינים, אני אגיד אפילו יותר מזה. השפת אמת כותב דבר אדיר. הרי יש 4 שמות לחג הסוכות, נכון? אחד השמות לחג הסוכות, זה חג האסיף. כך התורה קוראת פעמיים. התורה קוראת פעמיים לחג הסוכות, חג האסיף. אז בדרך כלל אומר רש"י במקום, פעמיים, למה חג האסיף נקרא חג האסיף? כי התבואה התייבשה בשדות, מהחמה, מהשמש, בקיץ, ולפני שהגשם מגיע, אנחנו אוספים את התבואה אל הבית. אומר השפת אמת, חג האסיף נקרא חג האסיף, כי אנחנו מתאספים ביחד. זה לא החג של איסוף התבואה בלבד, זה החג של איסוף כלל ישראל. אומר המלבים, צריך להבדיל בלשון הקודש בין שני מושגים. גם הרב הירש כותב ככה. בין שורש קבץ, קבוצה, קוף בית צדיק, קוף בית צדיק, לשורש אסף, א' סמך פי. מה ההבדל? אומר המלבים, כשאני מקבץ משהו, המטרה שלי זה לא למצוא את הייעוד המשותף, את המטרה המשותפת, שיש בתוך הכלל של סך הפרטים. אלא המטרה של הקבוצה זה סך הכל לסלק את הפיזור. כלומר, התפוזים מפוזרים באולם, אני עכשיו רוצה למנוע את הפיזור, אני מקבץ אותם למקום אחד, אבל אין ערך עצמי למקום הזה, לקבוצה הזאת. אלא רק הקיבוץ הוא סך הכל מונע את הפיזור, איזה מין סור מירה. איסוף, אומר המלבים, וגם הרב יש, איסוף זה לא רק אני מונע את הפיזור, אלא איסוף אני אוסף את המתכנסים למקום אחד, כי יש להם ייעוד משותף. יש להם אידיאל משותף. זה במד אחר. אומר הרב הירש, חג האסיף נקרא חג האסיף, לא חג הקביץ או חג הקיבוץ, חג הקבוצה. אף על פי שבמבט ראשון, היום לכאורה אנחנו משתמשים יותר בשורש קבץ לבני אדם, קבוצה, ובשורש איסוף לחפצים, לפירות וכדומה. אבל לפי התורה זה הפוך. אז אומר השפת אמת, אני חוזר, חג האסיף נקרא חג האסיף, כי אנחנו מתאספים ביחד, ומתאספים ביחד לבית של ריבונו של עולם, כך כותב השפת אמת, שהיא עסוקה. כלומר, מתאספים לייעוד המשותף שלנו. והייעוד המשותף שלנו חייב להופיע דרך האיסוף של ארבעת המינים, שכולנו ביחד. אז נכון שגם עלייה לרגל היא מאספת אותנו. ונכון שגם הסוכה הראויים כל ישראל שבסוכה אחת. ונכון שחג האסיף ניקח כאסיף בגלל מה שעכשיו אמרנו. אבל כאן הכלי יקר מחדד, שהיום הראשון לחשבון אבונות, האסיף היותר אסיפי, אם אפשר לומר, כלומר, הביטוי היותר מחבר ומאגד אותנו מבפנים, הוא דווקא ארבעת המינים, כי פה אנחנו חייבים לצרף את כולם, כולל את הערבה. העלייה לרגל, אתה יכול להגיד חס ושלום, הערבה לא עולה לרגל. הערבה הגיעה לכל נדרה ולנעילה, לרגל היא לא עולה. אבל ארבעת המינים, כל אחד מאיתנו חייב להכיל את הערבה בפנים. אין ערבה, אין ארבעת המינים. זה לא הולך. לכן שם, בארבעת המינים, כנראה לפי הכלי יקר, שם מתברר, או מתבררת, או מתבררים, החיבורים והאיגודים של כלל ישראל באמת. ולכן, ולקחתם לכם ביום הראשון, יום ראשון למה? יום טוב ראשון של חג הסוכות. אז למה לא כתוב תתבר? כי זה גם יום ראשון לחשבון אבונות. למה? כי מה ששמר עלינו עד היום, זה האחדות הישראלית, שבאה לידי ביטוי מראש השנה עד יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה, כי היחיד כציבור. בארבע הימים האלה אנחנו עסוקים במצוות, לכן אנחנו עדיין לא נפרדים כל איש לדרכו, אבל ביום טוב ראשון של חג הסוכות, שם מופיעה הסכנה. ולכן מופיע מיד, או מופיע מיד הפתרון, שהוא לאחד אותנו מבפנים. לכן רק נקרא את סופו. אני קורא שוב את החלק האחרון. אך מן ראש השנה עד יום הכיפורים אין צורך כל כך לעשותם אגודה אחת, שהרי באותה ימים אפילו תשובת היחיד מקובלת. ומין יום כיפורים והצוקות עוסקים במצוות צוקה ולולה, ואין עושים אבונות, כי מצווה בעידנה דעסיק בה, מגינה ומצלה מכל חד, וגם בזמן זה אין צורך כל כך לתשובת הרבים. אך ביום ראשון של חג, שהוא ראשון לחשבון אבונות, על כן צריכים לעשות בעצם היום הזה הכנה אל תשובת הרבים. הייתי אומר, יום טוב ראשון של חג הסוכות, זה ציבוריות, זה תשובת הציבור, שכביכול נגמרה ויהודה לד בתשרה. והוא, אז מהו הפתרון? כשיהיו כל ארבע כיתות הללו באגודה אחת, ויחפרו אלו על אלו. לפי זה גם יוצא נפלא. ברור למה עד חג הסוכות יש בעצם שלוש קבוצות. כלומר, עד חג הסוכות כל קבוצה לעצמה. יש גדולי המדינה, יש בינוני המדינה, ויש, הייתי אומר, אנשים ועטף. או האנשים, אנשים ועטף. כלומר, המהלך עד חג הסוכות הוא שכל קבוצה היא לעצמה. אמנם מחפרים אלו על אלו. בסדר. בחג הסוכות זה לא גדולי מדינה, בינוני מדינה, כלל הציבור. זה כולם ביחד. באים ביחד אל המלך. כלומר, אחרי שהבנו שבעצם אנחנו ביחד, על ידי שהגענו, אם אפשר לומר, בשלושה שלבים שונים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, מחג הסוכות אנחנו מבינים שבעצם אנחנו לא שלושה חלקים של שלם, אלא אנחנו שלם. אנחנו אחד. וכל אחד מקבל מחברו ומזולתו דבר אחר. ולכן אומר הכלי יקר, ולקחתם לכם. את מי אתם לוקחים בעצם? את עצמכם. ביום הראשון אנחנו לוקחים את עצמנו. מי זה עצמנו? כולנו. ביחד. ולכן זה היום הראשון לחשבון אבונות. ולכן גם זה הפתרון לחשבון אבונות. רק נסיים את לשונו. על כן צריכים לעשות, אך ביום ראשון של חג, שהוא ראשון לחשבון אבונות, על כן צריכים לעשות בעצם היום הזה הכנה אל תשובת הרבים, והוא כשיהיו כל ארבע כיתות הללו באגודה אחת, ויחפרו אלו על אלו, ואז תשובתם רצויה בכל ימות השנה. ובזה הותרו גם כן כל הספקות בדרך נכון וברור. יוצא. שכל אחד מאיתנו מרגיש מאז א' אלול עד אתמול בלילה, שהיינו באיזשהו תהליך של התפתחות, של השתדרגות, של איזושהי עלייה. ולכאורה טבעי הדבר שבמוצא יום הכיפורים, חס ושלום, האוויר יכול לצאת מהבלון. כן, הייתי אומר, אולי הזמן הכי קשה בשנה זה מוצא יום הכיפורים. הזמן הכי קשה בשנה אולי זה היום. יש הרבה מה לדבר, מה? אתמול בערב. איך אתה נוחת? איך אתה חוזר אל העולם? אני שוב מתחבר רגע לתפילת נעילה אתמול. איך אחרי שהורדנו את הנעליים, את שתי הנעליים, גם את הגוף וגם את הדמיון והרגשות, איך אנחנו אחר כך נועלים שוב את הנעליים ומגלים את הנשמה האלוהית שנחשפה תוך שהשלנו את הנעליים מעל רגלינו? איך אנחנו נועלים בשעת הנעילה את הנעליים ומתחילים לנוע בתוך עולם הנעליים, שהוא העולם שלנו? בתוך עולם הדמיון, בתוך עולם הרגשות, בתוך עולם הגוף, בתוך... חושפים את הנשמה בכל הממדים של העולם הזה. זה קשה מאוד. שעת הנעילה היא קשה. היינו מעדיפים אולי לא ללא נעליים. היינו מעדיפים להישאר בלי נעליים. אבל כמו שאמרנו אתמול, הקדוש ברוך הוא חפץ בנעליים. אז מה הפתרון? ביחד. כלל ישראל, זה הפתרון. אז חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שביום הראשון לחשבון הבנות, הוא אומר לנו, יש לי פתרון איך להתמודד עם זה. וזה, כמו שכאן אומר כלי יקר בסוף הדברים, גם השפת אמת מעריך בזה מאוד, בכלל בעלי החסדות העריכו בזה, שכל יום טוב יש לו את האופי שלו, את התכונה שלו. יש מי שרוצה לומר שחג הסוכות, האופי שלו זה באמת הביחד הישראלי, כלל ישראל, חג האסיף, אוסף את כולנו ביחד למקור האלוקי שלנו, לסוכה. והחג הזה ישפיע, אפשר לומר, את ערכו, את תכונתו, על כל השנה כולה. בעזרת השם. בבקשה, דניאל. אני מסכים שבארבעת הימים האלה, תראה, קודם כל חכמים אמרו שהיום ראשון חשבון הבונות זה היום הזה, זה יתדווה, זה לא מיודע לפד יודע לי. זה חזל אמרו, אז זה אי אפשר להתווכח. את אומרת שכנראה, לא, יש הרבה מקורות לזה. יש מקבילות לזה במדרש רבה ועוד. זאת אומרת, ברור שברגע שאדם עושה עסוק מסובב במצוות, תחשוב רגע אפילו על עצמנו, היום יום חמישי, אנשים עסוקים בבניית סוכה, אנשים עסוקים בקניית ארבעת המינים, עוד מעט שבת, יום ראשון זה כבר ערב חג. כל מן עסוקים סביב מצוות. ברגע שמגיע יום טוב ראשון, אני רוצה לומר את זה בצורה לא יפה, כן, הוא בא מנוחה להגיע, ואז חס ושלום, אני מקצין בכוונה, כן, אפשר להיכנס לסוכה, יש לנו איזה מחנה בבית, לא צריך לנסוע לצפון, ואפשר לשחק, אני מגזים, שש בש, בסוכה. זה קורה או לא? קורה. אז הפתרון האמיתי הוא לדעת שאנחנו ביחד. וכלל ישראל זקוק לכל אחד מהחלקים. וכל אחד מהחלקים יש לו איזה תוסף, אם אפשר לומר, שהוא מביא לכלל, שחלק אחר לא יכול להופיע אותו. ולכן, אם אני חוזר רגע לכותרת, היום הראשון לחג הסוכות, היום הראשון הוא מצד אחד יום טוב, אבל מצד שני הוא יום ראשון לחשבון הבונות. והמנגנון שמשמר אותנו מפני זה, הוא הביחד שבא לידי ביטוי בעיקר בארבעת המינים. ולכן התורה תדגיש, ולקחתם לכם ביום הראשון, ארבעת המינים, שמבחינה מסוימת זה יותר אפילו מהסוכה, מבחינה מסוימת אולי זה יותר מעלייה לרגל, כי כל אחד מאיתנו מחויב לקחת איתו בתוך ארבעת המינים את הערבה. אין שלושה מינים. יכול להיות שאם אנחנו היינו בוחרים, היינו לוקחים ארבעה אתרוגים. יכול להיות. אולי רק אתרוג. אחד, כן. כן, לא. אבל הוא מסובב בזה.
נגיד עשה ברכה ארבעת המינים עוד שעה?
לא, אתה יודע מה זה לבחור ארבעת המינים? ראית פעם כמה זמן וכמה כוחות נפש וכמה מאמצים? לא, זה לא עוד שעה. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שקנו את רוג, ואחרי זה החליפו ומצאו את רוג יותר טוב, ואחרי זה החליפו אותו, ואחרי זה עשי שלישי, ורביעי, ויכלו לשאול את הרב, על איזה נקודה, וכו'. בסדר, אז לא צריך, אז לא צריך להגזים. אני מסכים. אבל מצד שני, אנחנו כן עסוקים בזה. אז מה? הוא לא צריך ארבעת המינים? אתה מדבר עכשיו על פרטי, אנחנו רואים עכשיו על ארבעת, הרב הוא אומר את זה בצורה אחרת. הרב הוא אומר ככה. כל התהליך מ-א' אלול עד יום הכיפורים, כשיום הכיפורים זה השיא, זה היה בעצם איזו התעלות רוחנית, כשהשיא ביום הכיפורים התנתקנו מהחומר לגמרי. ארבעת הימים האלה שאנחנו נפגשים עם החומר מחדש, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מרפד לנו את הירידה, להיפגש עם החומר בצורה יותר מתוקנת. כלומר, להיפגש עם החומר בצורה שאנחנו נפגשים עם החומר, אבל בצורה של מצווה. זאת אומרת, זה לא היינו באיזה עולם של שבת, בסדר? ועכשיו לכל שבת יש מוצאי שבת. איזה קודש וחול, כשהקו המפריד ביניהם הוא דק מאוד, והפער בין שני הממדים האלה הוא קיצוני מאוד. לא, אומר הרב קוק. עשה כזה ברוך הוא איתנו חסד גדול, שבימים האלו הירידה, החזרה אל עולם החומר, היא חזרה מצוותית. היא פעילות בתוך החומר. בונים סוכה. הולכים לקנות ארבעת המינים. עוסקים בעניינים טבעיים, בעניינים חומריים. אבל עוסקים בעניינים חומריים שהם ברמת מצווה. כלומר, זה לא קודש וחול, אלא זה קודש וקודש בחול. זה כבר חורים שלמה מרפד לנו את החזרה אל החיים. אז בהקשר הזה, הימים האלה יש בהם איזושהי תכונה, אולי לא כמו עשרת ימי תשובה, אבל יש בהם איזושהי תכונה שהמפגש בין הקודש לחול הוא יותר פשוט, יחסית. זה נקרא בחזן מצווה מגינה ומצלה. כדם עסוק במצווה, זה אמור להגן עליו, זה אמור להציל אותו, אם באמת הוא מתחבר למצווה. אם לא סתם הוא עושה בכאילו. אבל ביום טוב ראשון, אחרי שכביכול, בסדר, עסקנו בזה, עכשיו תופיע המציאות האמיתית של כל ההתעסקות הזאת, שהיא בעצם האחד שלנו, האחד שבאנו, לקחתם לכם, לקחת את עצמנו ביחד. אני רוצה לקחת את השור הבא, אז אולי בעל פה נדבר תכף בחוץ. חג שמח, נזכה בעזרת השם, לאגד את עצמנו ולהתאסף, לקחת את עצמנו ולעמוד בעזרת השם ככלל וכפרטים נכון בחשבון עוונות.